שלום למאזינים, בעזרת השם אנחנו מתחילים סדרת שיעורים בנושא חגי תשרי. בדרך כלל אנחנו רגילים להסתכל על כל חג בנפרד בפני עצמו, ואנחנו בעזרת השם בשיעורים ננסה להסתכל על המהלך של חגי תשרי, לראות בעצם את המשמעות הכוללת מלמעלה, מה המשמעות של המעבר ממועד למועד. נתחיל בעזרת השם במשמעותו ומהותו של חודש אלול. באופן כללי, כולנו יודעים, חודש הרחמים והסליחות, אומרים סליחות, עמדת המזרח, כן, האשכנזים תוקעים בשופר, ויש שני צדדים בעצם לחודש אלול. צד אחד, זה חודש אלול כסיום השנה. בעצם זה החודש האחרון של השנה, ובאופן טבעי, בדרך כלל, ככל שעובר הזמן, אז אנחנו מתרגלים למצב ודברים נכנסים לאיזושהי נורמה. תחילת השנה הייתה בראש השנה, כן, שנה שעברה, קיבלנו על עצמנו כל מיני קבלות, והייתה התרוממות רוח, והיינו מקום מאוד טוב, ואז השנה מתחילה, וכולם יודעים שעם השנה בעצם העניינים חוזרים למסלולם הרגיל, ועם הזמן בעצם ההרגל משכיח את כל את המקום שבו היינו בתחילת השנה. והדבר הזה הוא דבר טבעי, שהשגרה וההרגל בעצם שוחק את החידוש ואת ההתלהבות של ההתחלה. ופה בעצם בא חודש אלול ומחזיר אותנו לראש השנה של השנה שעברה, שהשנה שאחרה מסתיימת. יש מהלך מאוד יפה של רב מוישה שפירא בספר אפיקי מים, בשיעור הראשון שם, שהוא מפתח את המהלך הזה, שבעצם תקיעת השופר בחודש אלול, רגילים להבין שזה הכנה לקראת התקיעות של ראש השנה. אבל הוא רוצה לטעון שתקיעת השופר של חודש אלול, היא תזכורת לתקיעות השופר של ראש השנה, תחילת השנה. כלומר, להיזכר איפה היינו אז, באיזה נקודה היינו, מה עבר עלינו אז, מאז עבר, כן, עברה כמעט שנה, הרבה דברים עברו עלינו, ומטבע הדברים, אותם רשמים כבר די נשחקו, ועכשיו אנחנו בסוף השנה רוצים לחזור למקום הזה, לחזור לשם, שזה בחסידות נקרא חיבור הראשית לאחרית, כלומר לחבר את הראשית ואת האחרית, לקחת את הסוף, שתמיד הסוף הוא כאילו מדלדל, הסוף הוא כאילו מתרחק מהנקודה של הראשית, ואנחנו לא מוותרים, גם על הסוף אנחנו לא מוותרים. כן, תמיד יש את העסק, כאילו שזה הוויתור של הסוף, אז אנחנו לא מוותרים על הסוף, אנחנו רוצים את הסוף ולוקחים אותו, מחברים אותו ונזכרים בראשית, ועל ידי זה אנחנו מחברים את הראשית האחרית לראשית, וממילא מגדירים אותה אחרי הכל כחלק מהראשית. לא מוותרים, גם על זה לא מוותרים, אפילו על החודש האחרון לא מוותרים. זה מהלך אחד, מהלך מעניין, אבל הדבר יותר פשוט ומקובל, כמו שהטור פותח את הלכות ראש השנה בסימן תרפ"א, שהימים האלה הם ימי רצון, עליית משה רבנו למרום, לפני קבלת לוחות שניות, זה אותם 40 יום שמתחילת חודש אלול עד יום הכיפורים, וממילא המבט הוא לא מבט של חודש אלול כסוגר את השנה שעברה, אלא חודש אלול כהכנה והתכוננות לקראת השנה הבאה, שתבוא עלינו לטובה. ופה בהקשר הזה באמת אני רוצה קצת שנתבונן, במשמעות והמהות של חודש אלול כחודש הכנה לקראת ראש השנה של השנה הבאה. אני רוצה שנעיין בתורה של בני יששכר, בני יששכר רבי צבי אלימלך מדינוב, ורבי צבי אלימלך הוא כל חודש הוא מתייחס למהות של החודש, יש לו מאמר ראשון תמיד שעוסק במהות החודש. וננסה קצת לקרוא מקטעים מתוך הדברים שהוא כותב במאמר ראשון לחודש אלול, ודרכו ננסה להבין באמת מה המהות המיוחדת של חודש אלול. בעוד ד' שם הוא כותב, הנה כתבתי לך טעם לימים האלה שהם ימי רצון, כן, כתוב בספרים שחודש אלול הם ימי רצון. מה המשמעות של ימי רצון? מה זה הרצון הזה? מה המושג רצון, איפה הוא קשור לחודש אלול? אז קודם כל, כמו שהזכרנו, על שבהם הייתה עליית משה לקבל לוחות אחרונות, ונתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל. אבל פה מוסיף רב צבי אלימלך דבר נוסף. והנה אומר לך, הדעים האלה הם בסגולה לרצון העליון מעת בריאת העולם. והנה בתשרי נברא העולם. כמו שאומרים, זה היום תחילת מעשיך, כן, כדעת רבי אליעזר. והנה בריאת העולם היה ברצון. כי אין זה חס ושלום, כי אומן שפועל פעולתו להשלים חסרונו, כי הוא יתברך שמו שלם בתכלית השלמות. רק שברא עולמו ברצון להיטיב לבואב. וזהו שכתבו המקובלים בלשונם בכמה מקומות, כשעלה ברצונו יתברך שמו לברוא עולם. הימים האלה של חודש אלול זה בעצם הימים של טרום הבריאה. הבריאה החלה בסוף אלול, בקפה באלול. האדם נברא בראש השנה, אבל הבריאה התחילה בסוף אלול. ימי אלול הם בעצם הימים של הרצון. הרצון שהוא הקדמה, שהוא הכנה, שהוא לקראת הבריאה. וזה המשמעות הראשונית של ימי רצון. ימי רצון של הרצון של הקדוש ברוך הוא לברוא עולם. עכשיו, בהמשך הוא כותב, ואומר לך עוד, הנה ברצון הזה שעליו רוצה להתברך שמו לבריאת העולם, הנה ישראל עלו במחשבה. בראשית, כמו שרש"י כותב, בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית. דהנה הבורא כל יתברך שמו עלה ברצונו שיברא עולם כזה שיהיו כל הפעולות והמעשים נעשים על ידי טעותא דלתתא. על ידי ההתעוררות של עם ישראל. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שעם ישראל יהיו שותפים שלו, שעם ישראל יקיימו את הבריאה. איך עם ישראל יקיימים את הבריאה? על ידי לימוד תורה, על ידי קיום מצוות, לא בריתי יום ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי. כלומר, על ידי המעשים של עם ישראל, בעצם הבריאה מקבלת את הכוח שלה. וזאת הייתה התכלית של הבריאה. והנה, איזה התערותה היה באפשר להיות אז? הרי בראשית הבריאה, עוד לא היה, כן, כמו שהפסוק אומר בפרשת בראשית, ואדם אין לעבוד את האדמה, זאת אומרת, בהתחלה, עוד לא היה את השותפות הזאת. עם ישראל, האדם עוד לא היה קיים. ולכן הבריאה בראשיתה, בתחילתה, היא לא באה בשותפות, אלא בחסד חינם שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. והנה איזה התערות היה באפשר להיות אז, והנה כביכול הספיק מחשבתן של ישראל אשר עלו במחשבה לפניו, שיפעלו מצוות ומעשים טובים, זה היה מספיק להתערותה. כלומר, הרצון האלוקי לבריאת העולם לקח בחשבון את מה שיהיה בהמשך, את זה שבסוף עם ישראל יבואו ויתפללו, כן, ועדיין לעבוד אדמה, ואחרי זה האדם יתפלל, ואחרי זה בני ישראל יעבדו בתורה ובמצוות, אבל בעצם יש פה איזשהו אשראי, איזשהו אשראי שהוא קודם למציאות בפועל. עוד אין מישהו שיכול לשתף פעולה עם הרצון האלוקי, אבל הרצון הוא בעצם לאפשר את היצירה, את הבריאה בחסד חינם, מתוך הבנה והכרה בכך שיבוא יום, כן, זה עוד יגיע, הדבר עוד יגיע. ומה עכשיו קיים? עכשיו מה שקיים זה התוכנית. עכשיו זה המחשבה, זה האמונה שהדברים בעצם יתרחשו בעתיד. אבל הרצון האלוקי בבריאת העולם, הוא כולל גם את קבלת הרצון כביכול של עם ישראל, שזה התוכנית של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל, שבהמשך זה גם כן יבוא לידי ביטוי, זה יתגלה בפועל. בהמשך הוא כותב, וזהו שכתב הרמב״ם על הבעל תשובה והעיד עליו יודע תעלומות, וזהו שאנחנו אומרים בנוסח תפילתנו בימי הרצון הללו, השיבנו השם אליך ונשובה, ובהמשך חדש ימינו כקדם. מה זה כקדם? ימי קדם היינו ימי בראשית, שלא סיגלנו אז עדיין מצוות ומעשים טובים, וגם אפילו במציאות עדיין לא היינו. עם כל זה הספיק עבדנו לחידוש הזמן והעולם, על ידי מה שנעשה ונסגל אחר כך. השיבנו השם אליך ונשובה, כלומר הקדוש ברוך הוא, בוא תנהג איתנו גם עכשיו, באותה מידה שהייתה המידה האלוקית לפני בריאת העולם. חדש ימינו כקדם, תתייחס אלינו גם היום, כמו שהיה בימי קדם, שמה? שהאמנת בדברים, כן, האמנת ברצון, בעצם נתת קרדיט, כן, ואשראי ברצון, עוד לפני שהיה לזה ביטוי בפועל, עוד לא היה קבלות. אז גם עכשיו, אפילו אם אין לנו קבלות, אבל עצם הרצון שלנו, ועצם התוכניות שלנו, והכוונות שלנו, שיספיקו עבורך, כאילו שהיא רצון, כן, תעלה עלינו כאילו שעשינו גם בפועל. וזה בעצם המשמעות של ימי רצון. ימי רצון זה גם הרצון האלוקי, אבל במקביל, הרצון האלוקי גם נותן לגיטימיות לרצון האנושי. עוד אין ציפייה לתוצאות. בשלב הזה, עוד לא מחפשים איך אתה עושה את זה בפועל, איך אתה מוריד את זה למעשה. אלא עדיין, מה שמצופה ממך, מה שמתבקש, מה שהקדוש ברוך הוא חפץ בשלב הזה, הוא חפץ ברצון. הוא ברא את העולם ברצון, ובמקביל הוא חפץ ברצון שלנו. וזאת בעצם העבודה של חודש אלול לדורות. שזה העבודה על הרצון. ימי רצון מבחינת הקדוש ברוך הוא, אבל גם מבחינתנו. ימים של יצירת הרצון. אנחנו נחדד את זה לאור דברים שכתובים בספר יצירה. בספר יצירה, כל חודש יש לו כמה וכמה מאפיינים. חלק מהמאפיינים מפורסמים וידועים, כמו שם החודש והמזל שלו. אבל יש עוד אפיונים, כמו אות. כל חודש יש לו אות מיוחדת שמאפיינת אותו. יש איזושהי פעולה שמאפיינת אותו, ויש גם איבר בגוף שמאפיין אותו. ורבי צבי אלימלך כל חודש הוא מתייחס לסימנים האלה של ספר יצירה, ועל פיהם הוא מגדיר, הוא בונה את המהות של החודש, כן? שבעצם לפעמים זה נראה דברים שהם לא קשורים, ונראה איזה כתב חידה כזה, ורבי צבי אלימלך בא ומסביר לנו איך בעצם כל האפיונים האלה, חמשת האפיונים האלה, איך הם בונים לנו תמונה אחידה של המהות של החודש. אז בואו נראה מה כתוב בספר יצירה על חודש אלול, מה האפיונים של חודש אלול. אז זה באות וב. בספר יצירה המליך אות יוד במעשה, אז יש לו שני דברים. א', האות של חודש אלול זה אות יוד. והפעולה של חודש אלול זה מעשה. יש חודשים שיש להם פעולה ספציפית. חודש אדר זה צחוק. חודש שבט זה אכילה. חודש אלול זה מעשה, זה משהו כולל, בהמשך נראה מה המשמעות של זה. האות היא אות יוד. וצר בהם בעולם ואלול בשנה, כלומר המזל הידוע, כן, מזל בתולה של אלול, ואלול בשנה שזה שם החודש, ויד שמאל, בנפש זכר ונקבה. כלומר, האיבר של חודש אלול זה יד שמאל. אז אמרנו חמישה אפיונים, אות יוד, אמרנו שהפעולה זה מעשה באופן כללי, המזל זה בתולה, השם זה אלול, והאיבר זה יד שמאל. מה כל זה אומר לנו? בעצם מה מסתתר מאחורי הרמזים האלה? אז רב צבי אלימלך מסביר, הנה המליך אות יוד במעשה. מה זה אות יוד? הנה המליך אות יוד. אות יוד היא נקודה, גולם, ראשית המעשה. והנקודה מקבלת כל הצורות. אות יוד, ההגדרה של אות יוד, מבחינת חוד ספר תורה, חוד סתם, זה נקודה. נקודה זה יוד. עכשיו נקודה, מה זה נקודה? נקודה זה נקודה ראשונית, שממנה אתה יכול להמשיך לכל מקום שתרצה. אתה את היוד הזאת יכול אחרי זה להפוך לבב, להי, לנון, לרייש, לכל מיני דברים אחרים, לכל אות כמעט. לא כמעט, לכל אות. כל אות מתחילה מנקודה. ולכן חודש אלול מבטא את הנקודה, את הנקודה הראשונית, את הבראשיתיות, את הנקודה שקודמת להוצאה לפועל. את הראשית של הדברים, את התשתית של הדברים. זה בעצם אות יוד. במעשה, מה זה מעשה? אז פה מביא רב צבי אלימלך את המדרש, ושמרתם את מצוותיי ועשיתם אותם, ואותם כתוב כתיב חסר. וחזל דורשים אתם. מעלה אני עליכם כאילו עשיתם את עצמכם. וכן אמרו בעלי תשובה, מעלה עליו הקדוש ברוך הוא כאילו עשה את עצמו מחדש. על ידי התשובה, האדם כאילו בורא את עצמו מחדש. עכשיו הוא מתחדש. ולכן הפעולה של חודש אלול, שזה חודש התשובה, זה מעשה. כאילו שאדם עושה את עצמו. זה כוח המעשה באופן כללי. זה יצירת האפשרות, כן? זה יצירת העושה בעצם. זה המשמעות של התשובה. התשובה היא עושה את האדם. האדם עושה את עצמו. כביכול בורא את עצמו מחדש. מחדש את עצמו. זה כוח התשובה. שעד אתמול היה זה, כן, או מי כמו שאמר הרמב"ם, מסמלים ושקוץ וכו' וכו'. ועכשיו הוא משהו חדש, הוא משהו אחר. כלומר, התשובה בעצם יוצרת עושה חדש, ולכן לא מדובר על שום פעולה ספציפית, פרטית. לא מדובר על צחוק, לא מדובר על אכילה, לא מדובר על הליכה, לא מדובר על משהו פרטי. מדובר על כוח העשייה שמתחדש עכשיו על ידי התשובה. עכשיו יש פה עושה אחר. האדם מתחדש, האדם משתנה. זה המעשה. בהמשך, הוא מתייחס לבטולה, אבל כבטולה בעולם, כנסת ישראל דומה תמיד בטולה שלא שלט בה עדיין שום איש. וכביכול חביבה על דודה בכל פעם כשעה ראשונה, וגם פה בעצם זה אותה נקודה שהיא הנקודה של, של הראשוניות, של הדבר שהוא עוד לא יצא לפועל, שהוא קודם להתהוות, שהוא בעצם הוא בשלב של לפני. כן, זה כמו הרצון, כמו האות יוד, שבעצם זה עוד לא יצא לפועל, זה עוד לא בא לידי ביטוי. כן, אישה היא כלי ליצירת ולד וכולי, הבתולה זה מציאות שהיא קודמת לגילוי, קודמת ליציאה לפועל. וזה המהות של חודש אלול, כמו שאנחנו רואים. ויד שמאל בנפש, מה זה יד שמאל? אז פה רבי צבי למלך מקשר את זה לתפילין. וגם את זה הוא מקשר לעולם התשובה, בגלל שהוא מביא דבר יפה, שאומות העולם מתמיהים, כן, הנה הגויים יהיו מתמיהים שנהיה חס ושלום, חיסרון במשפטו ודינו. ומה נפשך? אם התשובה מעני, יהיו כל אפים שווים? כלומר, יש פה איזה חוסר הגינות. מה פתאום שהקדוש ברוך הוא יסלח על חטאים? למה שתהיה תשובה? זה מה שהגויים אומרים, לא מבינים את זה. כאילו אם יש איסורים, ואדם עבר על איסור, אז מה קרה כשהוא עשה תשובה? מה פתאום נמחה לו פתאום? ופה הוא אומר, דיני על פי משפטי התורה, נראה תשובה לא מעני, דקיים על המלך שמחר בכבודו, אין כבודו מחול. הרי אדם שחוטא, אז הוא ממרא את המלך. ומלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. אז כביכול אפשר לומר שזה לא מסמכותו כביכול של הקדוש ברוך הוא לבוא ולסלוח על פגיעה בכבודו, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. אבל מה הנקודה? אבל בישראל הנה כתיב, בנים אתם להשם אלוקיכם. והנה אנחנו בנים, הקדוש ברוך הוא נקרא אלינו אב, כי אנחנו עמוסים מני בטן כביכול, מן עצם מצילות הקודש. ונקיים עולן, האב שמחל על כבודו, כבודו מחול. על כן, על פי דין, תשובה מעני לישראל. מה שאין כן, באומות העולם מלאך אלוקים על גויים. זאת אומרת, פה באמת יש חידוש בעם ישראל, שבגלל שעם ישראל בנים אתם להשם אלוקיכם, עם ישראל בנים של הקדוש ברוך הוא, אז ממילא הקדוש ברוך הוא אבא שלנו, ואב שמחל כבודו כבודו מחול. ולכן אצל ישראל שייכת תשובה, כי יש מערכת יחסים מיוחדת של אב לבן. עכשיו, איפה המערכת יחסים הזאת באה לידי ביטוי? זה בתפילין של הקדוש ברוך הוא, כתפילין דמריאל, כמו שהגמרא אומרת, שמה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, וכולי, בכל קוראינו אליו. בתפילין, בעצם, בפרשיות של התפילין, של הקדוש ברוך הוא, בא לידי ביטוי המערכת יחסים המיוחדת הזאת, שבין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, שהיא זאת שמאפשרת את כל עולם התשובה. שזה עוד איזה ביטוי, בתוך המובן, בתוך ההקשר של התשובה. אולי אפשר לומר דבר אחר, ביחס ליד שמאל, יד ימין זה יד המבצעת. יד ימין היא פועלת, היא מוציאה לפועל. יד שמאל זאת לא יד מבצעת, זה יד, יד כהה. יד שמאל היא ביטוי ליכולת. זאת יד שהיא יכולה, אבל היא לא, בדרך כלל היא לא עושה. לכן דווקא אלול, האיבר שמתאים לאלול, זה יד שמאל. שזה בעצם כוח המעשה. זה הפוטנציאל. זה הרעיון, זה העיקרון, זה לא הדבר כפי שהוא יוצא לפועל למעשה. הלמעשה זה יד ימין. היד שמאל זה האפשרות, שזה מתאים לכל מה שדיברנו, לרצון, לאותיוד, לבטולה, הכל בעצם מושגים של פוטנציאל, הכל מושגים של הכנה לקראת, של הקדמה, של שלב לפני בפועל, לפני היציאה לפועל. וזה בעצם המהות של חודש אלול. פה אני רוצה להוסיף עוד נקודה שהיא חשובה להעברת העניין. בזוהר כתוב שיש שני סוגי תשובה. יש תשובה עליונה ויש תשובה תחתונה. תשובה הילאה ותשובה תתה. ובהקשר שבו אנחנו מדברים עכשיו, תשובה עליונה היא התשובה של הנשמה. היא התשובה של הרצון. היא התשובה של התודעה, של ההכרה. זו התשובה שבה, כמו שהוא כתב קודם, ועשיתם אתם, האדם בורא את עצמו מחדש. בגלל שהרצון של האדם, זה האדם. זה נקודת הראשית של האדם. ולכן כאשר אדם מחדש את הרצון, משנה את הרצון, משדרג את הרצון, הוא בעצם מחדש את עצמו. אדם שרוצה אחרת, הוא בעצמו אחרת. וזאת התשובה העליונה. התשובה העליונה היא תשובה במקום של הרצון, לרצות דברים אחרים. לבנות שאיפות אחרות, שאיפות חדשות. להשתוקק לעולמות יותר עליונים, יותר גבוהים. ועל ידי זה שאדם רוצה דברים אחרים, בעצם הוא משנה את הרצון, הוא משנה את עצמו, הוא כבר אדם אחר. כן, זה אחד מההסברים לכך שזדונות נעשים כשגגות, שבעצם האדם על ידי הרצון שלו, שינוי הרצון, בעצם משנה את האישיות, משנה את הזהות. וכאשר הוא אדם אחר, אז מלא כבר מה שהיה לא שייך אליו. כן? זה סוג של אישתן עדינה, אישתן קטלה. כלומר, על ידי זה שאני אדם אחר, אז מלא כבר העונש לא רלוונטי לגבי. זה לא אני, זה מישהו אחר שהיה שם, זה לא אני. אני עכשיו מישהו אחר. אני שינית את הרצון שלי. כשהרצון שלי שונה, זה לשנות את המנוע. כן? הרצון זה האדם. כשהמנוע הוא אחר, אז בעצם האדם הוא אדם אחר, זה מישהו אחר, זה לא אותו אחד שהיה פעם. ולכן על ידי שינוי הרצון, האדם מחדש את עצמו, האדם משנה את עצמו, ועשיתם אתם, כן? כמו שלא מצביע להם יחומר. זה תשובה אילה, תשובת אתה, זה תשובה, תשובת המלכות, שהיא כבר תשובה שיורדת לחיים, יורדת למציאות, משנה את המעשים בפועל. כן? לא רק רוצה אחרת, אלא גם מתנהג אחרת, אלא גם פועל אחרת. אבל זה התשובה התחתונה, כן, הנמוכה. יש במדרש, תקעו בחודש שופר. בכסף למוחגים, מה זה בחודש שופר? אז המדרש אומר, חדשו מעשיכם, בחודש, חדשו מעשיכם, שופר, שפרו מעשיכם. שזה בעצם שתי הבחינות האלה. יש בחינה אחת של חדשו מעשיכם. חדשו מעשיכם זה תשובה שהיא תשובה אילאה, היא תשובת הרצון. היא תשובה שבעצם משנה את האדם, עכשיו נהיה אדם אחר, כי הוא רוצה דברים אחרים. יש תשובה שהיא תשובה נמוכה, שהיא תשובת השיפור. כן? זה לתקן את העשייה, לשפר. כן? גם דברים שלא היו כל כך טובים, זה התשובה שהיא התשובה של הפשט. כן? שהעלבתי את חבר שלי, אז אני חוזר בתשובה, מבקש ממנו סליחה, אני לא התכוונתי בתפילה, לא התכוונתי בברכת המזון, אז עכשיו אני משפר את זה. אבל זה תיקונים יותר בקטנות, כאילו בחיים, במציאות, בהתנהלות. זה לא התשובה, שהיא התשובה העליונה, שהיא התשובה של הרצון, התשובה העליונה. וחודש אלול, בעצם כל העניין של חודש אלול, זה העניין של תשובה עילה. כן, רבי צבי אלימלך אחרי זה מסכם את זה בסוף. ומעתה בין תבין את אשר לפניך, אלול בגימטריה בינה. כן, זאת אותה גימטריה. 67 הוא עולם התשובה. ומה שהמליך היוצר כל מבראשית אות יוד במעשה, מי שייך לתשובה. ונעשה בעל תשובה בריאה חדשה, כמו שכתבתי לך. ונעצר בתולה בעולם ולול בשנה ויד שמאל בנפש זכר ונקבה. הכל הולך אל מקום אחד, סובב הולך אל כותב התשובה ואתה תבין. אבל התשובה שהוא מדבר עליה פה זה התשובה של הבינה, זה התשובה העליונה. זו התשובה שהיא התשובה של הרצון, היא התשובה של התודעה, של ההכרה, שהיא התשובה שבאה לידי ביטוי בחודש אלול. כן? זה התשובה של חודש אלול. התשובה העליונה, שזה מה שמאפיין אותה. אות יוד. שזה הדבר שקודם, עוד לפני ההוצאה לפועל. הרצון, הכוונה, התוכנית, ואסור לזלזל. יש כמה פסקאות באורות התשובה שהרב מדבר על זה, נקריא אולי כמה משפטים מפסקה בפרק י' פסקה ד'. מה שמודבעים לפעמים במניות גדולות, בין בעניינים שבין אדם למקום, בעניינים שבין אדם לחברו, לא יעכב כלל את התשובה הרוחנית. הרב קורא לזה פה בפסקת התשובה הרוחנית. יש תשובה רוחנית. בהמשך הוא כותב, וכיוון שמבקשים לשוב אל השם, שווים. והאדם מתחדש כבריאה חדשה. כלומר, עצם הרצון לשוב בתשובה, אסור לזלזל בזה. לפעמים התפיסה שלנו היא תפיסה כזאת שאומרת, רגע, אם רצית ולא הצלחת להגשים ולממש, אז מה עשית? אז זה לא שווה כלום. אבל פה אנחנו לומדים שזה לא ככה. יש עבודה מיוחדת שיש לה ערך מצד עצמה, וזה העבודה של תשובת הרצון. קודם כל, אנחנו רוצים לחזק את הרצון שלנו, אנחנו רוצים לרצות, אנחנו רוצים לעשות תשובה במחשבה, ברצון. וזה דבר שהוא יש לו ערך בפני עצמו. ואדם מתחדש על ידי התשובה הזו, כי עכשיו הוא רוצה דברים חדשים, הוא נהיה אדם חדש. והציטי המעשיים שצריכים לזירוז גדול לתקנם, יצפה עליהם תמיד לתקנם. כמובן שאין פה ויתור על התיקון המעשי, ודאי שאנחנו שואפים שזה יבוא לידי ביטוי גם במעשי. אבל זה שזה לא הגיע לשם, זה לא אמור לגרום לנו לזלזל ולא להחשיב את התשובה שהיא התשובה הרוחנית. כמובן שצריך כן לנסות וכולי, אבל העיקר והדבר המרכזי, והוא כותב את זה אחרי זה בהמשך, למרות שעדיין אין רצונו תקיף כל כך, והסכמה על דרכי התיקונים המעשיים עדיין לא באה לו כהשלמה, מכל מקום יוחז בתשובה רוחנית בכל עוז ואומץ, ויהיה תקיף בדעתו, שסוף כל סוף אחוז הוא בתשובה, שהיא עניין יקר מכל מה שבעולם. צריך להחדיר לנו את הנקודה הזאת לתודעה, שהרצון הוא העיקר בסופו של דבר, והוא הדבר החשוב, וגם אם אדם לא מצליח להגיע למימוש וליישום של כל התוכניות וכל המחשבות וכל השאיפות וכל הרצונות, זה לא אמור לגרום לו לזלזל ולהזניח את הרצון, אלא לאחוז, כן, בכל עוז ואומץ, אומר הרב, יהיה תקיף בדעתו, שסוף כל סוף אחוז הוא בתשובה. זה בעצמה התשובה, שאדם רוצה טוב, זה תשובה, גם אם הוא לא מצליח ליישם את זה ולהגשים את זה. וזאת בעצם העבודה של חודש אלול, דרך כל הביטויים שראינו פה ברב צבי אלימלך, כן, בספר יצירה, וכל מה שראינו בבני שכר, ש חודש אלול, האפיון שלו, זה האפיון של התשובה, תשובת הרצון. ימי רצון במובן של גם הרצון האלוקי, אבל במקביל גם הרצון האנושי, הרצון של האדם לברוא את עצמו מחדש, לרצות רצונות חדשים, רצונות נשגבים, רצונות עליונים, יותר ממה שהוא רצה עד עכשיו, ולהתחדש בדבר הזה, ובעזרת השם בהמשך גם נראה מה ההמשך של התהליך, איך הדבר הזה בעצם נמשך, גם כן כמובן בפועל, בסופו של דבר, גם להגשמה ולעשייה ואיך זה יורד, אבל זה מתחיל מהנקודה הזאת, וזה המיקוד שלנו בחודש אלול, לחזק ולחדש את הרצון שנזכה בעזרת השם.